שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת כי תצא, והנושא שלנו היום הוא עושים צדק. בואו נראה את זה לקראת סיום הפרשה, מקור א' בדברים כ"ה, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, כלומר לא תחזיק בבית, אפילו לא להחזיק בבית, כלי מדידה, אבן זה כלי משקורת, משקולת, איפה זה כלי מדידה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. שימו לב, זה לא רק איזה עניין שיהיה צדק, אל תרמה במידות, אל תרמה במשקולות, זה לא רק העניין, אלא צריך להבין החשיבות של זה מגיעה למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, כלומר שזה בעצם כביכול יושב ביסוד הקיום הישראלי בארץ ישראל. צריך להבין למה, ברור שצדק זה חשוב מאוד, זה יסודי מאוד, אבל טוב, אפשר, האמת היא שאפשר להבין גם בפשטות, אבל יש פה עומק יותר גדול. נמשיך. אומרת התורה כי תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. טוב, אנחנו יודעים, בסדר, זה צריך להיות צדק, צריך להיות יושר פשוט, אבל יש כאן, יש כאן אמירות שלוקחות את זה למקום כביכול יותר קיצוני, יותר עוצמתי, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה כל עושה עוול. אומר רש"י, אבן ואבן משקלות, כלומר זה משקלות, אתה לא תחזיק אבן גדולה, כן, ואבן קטנה, ותסדר את זה לפי איך מתאים לך, אם אתה מוכר, אם אתה קונה, כן? גדולה וקטנה, כלומר, כשאתה מוכר, אז כביכול הוא שם אבן גדולה, ואז כביכול מול זה, צריך, כשהוא קונה, אז מול זה צריך יותר משקל, וכשהוא מוכר, הוא שם אבן יותר קטנה, ואז מול זה פחות משקל, ואז כאילו הוא נותן פחות. בקיצור, רמאות, כן? אז אומר רש"י, אבן ואבן משקולות, גדולה וקטנה, גדולה שמכחשת את הקטנה, שלא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה, כן? כשהוא מוכר או כשהוא לוקח נגיד ומחזיר, אז שלא ישים כשהוא מחזיר באבן קטנה ויגיד הנה זה המשקל וזה לא המשקל כי הוא שם את האבן הקטנה יותר. לא יהיה לך, ככה הרי התורה אומרת, לא יהיה לך וכו', בכיסך אבן ואבן וכו'. אז אומר רש"י, לא יהיה לך, אם עשית כן לא יהיה לך כלום. אז זה קודם כל צריכים לדעת, אנשים חושבים שאם הם יגזלו הם ירוויחו. אז קודם כל אומר לך רש"י, התורה אומרת, לא יהיה לך. לא רק לא יהיה לך אבן ואבן, אלא אם יהיה לך אבן ואבן, לא יהיה לך כלום. תאבד את כל ממונך. ולצערי, גם ראיתי דברים כאלה, איך אומרים, מאוד לא מומלץ. אבל יש פה, אנחנו מרגישים שיש פה משהו מעבר. זה לא רק מן הזרה, שיהיה צדק ואל תרמו. אומר הספורנו, אחר שהזכיר דרכי השראת שכינה בישראל, הזהיר שלא בלבד שנה האל את עיוות הדין, אבל ישנה גם כן המחזיק בכלים מוכנים לעשות עוול ושצריך להרחיק אותם. אבל לכאורה מה התוספת? כלומר, אומר לנו הספורנו, פה מדברים על השראת שכינה בישראל. טוב, זה הרגשנו כבר שיש פה משהו הרבה מעבר, כי הוא אומר, יאריכו ימיך על האדמה, תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה. אז הרגשנו שיש פה כביכול, קדוש ברוך הוא כביכול, אתה רוצה שאני אשר שכינתי בתוככם? אל תעשו דברים כאלה. אבל בסדר, אבל זה כבר אמרת לי על עיוות הדין, על המשפט. למה עכשיו צריך פתאום להביא את זה גם על המשקולות? הציווי הזה על המידות ומשקלות נמצא גם בפרשת קדושים, תראו איתי ביחד מקור ב' ויקרא י"ט, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, אל תתחיל לרחם על העניים או להדור את פני הגדולים ולהוות את הדין, צריך לדון את הדין, לא תעשו עוול במשפט. ואז איזה 15 פסוקים אחר כך עוד פעם אומרת התורה שם, לא תעשו עוול במשפט. אבל כבר אמרת, רגע, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מוזני צדק, אבני צדק, אפת צדק, והין צדק, זה כל מיני סוגים של משקולות, כלי מדידה, של יבש, שלך, כן, הין זה שלך, יהיה לכם. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. שימו לב, פתאום יש פה זו אמירה, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי, ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם אני השם. מה פתאום עכשיו להגיד, כל חוקותיי, כל מצוותיי, אתה עכשיו מדבר, כל משפטיי, אתה עכשיו מדבר על מידות ומשקולות. עכשיו, גם לא מובן, באותה פרשה ממש, 15 פסוקים בין אחד לשני, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, ועוד פעם, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. אז מה זה הדבר הזה? יש פה איזו אמירה, כאילו נותנים למידות, למשקולות, איזה מעמד מיוחד, למה? מה עומד מאחורי זה? אומר רש"י, הרי כבר נאמר לו תעשו עוול במשפט, ומהו משפט השנוי כאן? הוא המידה והמשקל והמסורה. מה, מידה, משקל, מסורה זה משפט? אומר רש"י, מלמד שהמודד נקרא דיין. כלומר, אם בן אדם בא למדוד למישהו, כל ירקן, כן? כל בעל חנות מקולת ששם על המשקל, כן? אז כל מי שבא לשקול נקרא דיין, שהמודד נקרא דיין, שאם שיקר במידה, הרי הוא כמקלקל את הדין וקרוי עוול, סנוי ומשוקץ, חרם ותועבה. הלו, מה זה העצבים האלה? מה קרה? הוא רמאי, בסדר. אז הוא נקרא לו רמאי. גזלן, אתה יודע מה? אבל תראו את המשפטים. הוא נקרא עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה. בסדר, הוא רימה. אני אומר נכון, הוא רימה, זה היום ונורא. מה הרשימה הזאת? ורגע, לא נגמר. המודד הזה, בחנות מקולת, ביציאה מהמחצבה, בכל מקום ששוקלים, וגורם לחמישה דברים, אם הוא מרמה במידות ובמשקולות, הוא גורם לחמישה דברים האמורים בדיין. אם דיין הוא מתה את המשפט, אז יש חמישה דברים שנאמרו מה קורה אז, והם, תכינו את עצמכם היטב, תקשרו את החגורות, מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק את השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, רחמנה ליצלן, ומגלה אותם מארצם, רחמנה ליצלן. מי שהיה צריך עוד משהו, הרי קודם כשדייקנו, אמרנו יאריך ימיך על האדמה, תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה. אמרתי לכם, חבר'ה, זה לא נשמע רגיל, זה שמו על זה, זה יכול להיות שהיה כאלה שיש להם ספק. עכשיו אני בטוח שלאף אחד לא נשאר ספק, שהתורה פה לכאורה נותנת לזה משמעות כזאת, אתה אומר, הלו, הוא רמאי, בסדר, רמאי קטן גם. אתם יודעים, שם משקולת, מרוויח 50 גרם שלו כל פעם, מההוא, מה, זה רמאי קטן. אבל לעשות מזה, לא, הוא דיין, שיקר במידה, כמקלקל את הדין, קרוי עוול סנוי, משוקץ, חרם, תועבה, גורם לחמישה הדברים האמורים בדיין, מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרב ומגלה אותה מארצם. הלו, מפסידים במלחמות בגלל זה, גולים מארץ, מה הולך פה? אומר בעל הטורים, וסמיך לי ושמרתם את כל חוקותיי. הרי שאלנו, למה מיד אחרי בפרשת קדושים שקראנו בתחילת מקור בית, אבל יקרא יוטט, שאלנו למה זה מסתיים אם ושמרתם את כל חוקותיי, את כל משפטיי. למה? אומר בעל הטורים, וסמיך לי ושמרתם את כל חוקותיי, לומר שהמעוות המידות כאילו עובר על כל המצוות. שומעים? כאילו עובר כל המצוות. למה? מה יש פה? אומר הספרה, מדרש ספרה קדושים, פרשה ג' פרק ח', על תנאי כך, הרי נאמר פה, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, בתוך הציווי על המידות בפרשת קדושים, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. למה זה נזכר? אז אומר המדרש ספרה, על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי שתקבלו עליכם מצוות מידות, שכל המודה במצוות מידות מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות מידות כופר ביציאת מצרים. זהו, כאילו שזה יצאנו ממצרים בשבילו לרמות במידות ומשקלות. שמעתם? בעלי חנות מקולת או כל מי ששוקל, חנויות פיסטוקים, כל מי שעובד עם משקל, תראה על מה מדובר. יצאנו ממצרים בשביל שהמידות והמשקולות יהיו מדויקים בלי שום רמאות. נשמע לא מובן, כן? בסדר, נכון, לא לרמות, ברור. מידות, משקולות, ברור, אל תרמה. אבל עשית מזה, בשביל זה יצאנו ממצרים. מי שמודה בזה, מודה ביציאת, גם שים לב לביטוי, מודה ביציאת מצרים. מה פירוש מודה, לא מודה? מה, לא יצאנו ממצרים? מה זה מודה ביציאת מצרים? וכופר במידות, כופר ביציאת מצרים. ממש לא, לא מובן כל העניין. אומר הפסוק במשלי כף, מקור ג' לפניכם, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, מלך יושב על כיסא דין, מזרה בעיניו כל רע. מי אומר זיקיתי ליבי, טיהר טהרתי מחטאתי, אבן ואבן, איפה ואיפה, תועבת השם גם שניהם. אז חוץ מזה שבסוף אנחנו רואים פה אבן ואבן, איפה ואיפה, ואנחנו מבינים שזה איכשהו קשור אלינו, אנחנו לא מבינים מה רוצים פה. אומר האלשיך ככה, מתהלך בתומו צדיק, כלומר, שהוא סובל ומקבל לתומו כל מידה שמודדים לו עם היותו צדיק, ואשר אלכה ולא ילקו זולתי, לא אחשוד חלילה שיש לפניו יתברך אבן ואבן לשקול העוונות, או איפה ואיפה למדוד שיעור היסורין והטוב, כי הלא תועבת השם גם שניהם, ואיכה יפעל חלילה במה שיתאם. אומר העל שכך, כך צריך לקרוא את הפסוק במשלי. מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. אני כמובן הבאתי רק חלק מהדברים, מוזמנים לקרוא בפנים. בכל אופן, מה זה מתהלך בתומו צדיק? הצדיק הזה רואה שהוא לומד תורה, והוא משקיע את כל כולו בעבודת השם, ובכל זאת הוא ככה סובל. אז לכאורה הוא יכול להתחיל להגיד, היי, למה אני ככה והוא ככה? למה הקדוש ברוך הוא להוא נותן ולי חמנה לצלן וכן הלאה? אומר הפסוק במשלי, למה הוא בתומו מתהלך? מה בעצם הוא אומר? מלך יושב על כיסא דין, מזרה בעיניו כל רע. הקדוש ברוך הוא מלך יושב על כיסא דין. והוא מזרה בעיניו כל רע, כלומר הוא מסלק את הרע, הוא רואה לפרטי פרטים הכי קטנים, אתה לא יכול לעשות משקל מרומה והוא לא ידע מזה, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. עכשיו, מי אומר זיקיתי ליבי, טהרתי מחטאתי? מישהו יכול להגיד שהוא טהור ונקי, ואיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כבר כל כך הרבה שנים לא עוזר לו, וקשה לו בפרנסה, וכאן דוחקים אותו, ושם מפריעים לו, ושם זורקים אותו, וממש לא בסדר, בוא נעל לו, תעצור. יכול להיות שלא בסדר בינך בין אדם לבין חברו, אבל כלפי שמיה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. אבן ואבן, איפה ואיפה, תועבת השם גם שניהם. אז אתה חושב שהוא עושה איפה ואיפה? שהוא עושה אבן ואבן? אז פה אנחנו רואים עוד פעם את הדיוק האלוקי. כלומר, יש דיוק שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נוהג איפה ואיפה. אני לא נוהג אבן ואבן. אצלי זה תועבה הדבר כזה. אני נותן במדויק לכל אחד את מה שמגיע לו כחוט השערה. איפה עוד רואים את זה מאוד מיוחד? תראו מקור ג' שורה שנייה מהסוף, בגמרא ברכות ממחית עמוד ב', מסופר על שאול שהולך לחפש את האתונות, והוא מגיע לעיר של שמואל. לפני הכניסה הוא מחפש איפה הרועה, איפה הנביא, שהוא רוצה לשאול אותו, נעלמו לו האתונות וכן הלאה. אז שמה אומרת הגמרא ברכות, הרי הוא אומר, הפסוק אומר בשמואל, שהם פוגשים שם כמה צעירות בכניסה לעיר, ושואלים אותה, והם עונות כך, כבואכם העיר, כן תמצאו נוטו, בטרם יעלה הבמתה לאכול, כי לא יאכל העם עד באו, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרועים. מה זה כל האריכות הזאת? אז יש בגמרא מי שאומר, טוב, מה אתה רוצה? נשים ככה, יש להם אוהבות לדבר. דעה אחרת אומרת, שאול היה בחור יפה, רצו להתבונן ביופיו, ורבי יוחנן אמר, לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. כלומר, שאול כשהוא מגיע, שמואל היה צריך למלוך עוד 2:28. אני בכוונה מצייר את זה ככה. אז הקדוש ברוך הוא סידר שהצעירות האלה יעקבו קצת את שאול, כדי ששמואל ימלוך גם את 2:28 שהוא עוד צריך למלוך, עד שהוא ממליך את שאול. עד כדי כך הדיוק שהיה צריך עוד כמה שניות, אז הקדוש ברוך הוא מסדר שהצעירות האלה יעריכו בדיבור, כדי ששאול יתעכב כמה שניות ששמואל צריך למלוך אותם. אתם שומעים מה זה? מה זה הדיוק אצל הקדוש ברוך הוא? אז ברור שאם אנחנו שומרים את עצמנו לדייק במידות, במשקולות, להיזהר על הגרם, על הכלום, שזה יהיה מדויק לגמרי, אנחנו מתדמים בזה לקדוש ברוך הוא. מתדמים בזה לקדוש ברוך הוא. שכביכול גם הוא, הנה פה ראינו, ששמואל ימלוך עוד כמה שניות, הוא מעכב את שאול, כי יש עוד כמה שניות שמגיעות לשמואל, ואי אפשר לקחת לו אותם. אז הדיוק הזה, זה דיוק אלוקי, וגם אנחנו מצווים לנהוג בדרכיו. אבל בסדר, שזה יצאנו ממצרים. זה הבסיס של הכל. תגיד שזה מצווה גדולה, מצווה חשובה, לעשות מזה הבסיס של הכל. אומר מרן הרב קוק, באורות הקודש חלק ג', חלק דרך הקודש, פרישות, פסקה למדתת, מקור ד' לפניכם. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואהו את האחדות בעולמו הפנימי. והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר. אומר מרן הרב, שימו לב, האדם גוזר בתפיסתו על העולם מה שהוא רואה בתוך עצמו. איך שהוא שופט את עצמו, איך שהוא מכיר את עצמו, כך הוא שופט את העולם. אומר הרב ככה, אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת. אם בן אדם מצליח להגיע להרמוניה פנימית, לגיבוש בתוכו שכל כוחותיו, כל נטיותיו, כל מחשבותיו, כל מה שיש לו, הכל מגובש בהרמוניה למטרה. לתקן עולם במלכות שדי, להאיר את העולם באור השם, כן, מטרת ישראל. אז כבר רואה הוא את האחדות בעולמו הפנימי, אז הוא רואה הרמוניה בתוכו, והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר. אז גם על העולם הוא מסתכל בעין הרמונית. אם יש הרמוניה בתוכי, אני מסתכל על העולם בהרמוניה. כביכול, אדם מדבר מהרהורי ליבו, כן, או כביכול משהו רואה את עצמו, כך הוא רואה את העולם. אם יש לו הרמוניה פנימית, הוא רואה את העולם כולו בהרמוניה. וכשהוא מוצא שכוחותיו פרודים הם, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, נגיד הוא מרגיש שבסך הכל הוא אדם מוסרי, אבל בעניין הזה הנטייה הזאת אוכלת לו את הכובע, את הנפש, את המוסר, הוא לא מסוגל להתגבר עליה. אז אין בתוכו הרמוניה. אז מחליט הוא שהעולם הגדול כמוהו, מפורד הוא, גם הוא, כמו גם העולם הגדול, ושאין אחדות במציאות. כלומר, אומר הרב, שימו לב, שברגע שבן אדם, בהתייחסות שלו בינו לבין עצמו, הוא בעצם חי במציאות פירודית, דהיינו, הוא לא מצליח להשתלט ולשלוט על כל נטיות נפשו, והוא מרגיש הסתערויות בתוכו, כן? שלצערנו, הבודה כולה בנויה על הייאוש הזה, שהאדם לא יכול להגיע להרמוניה פנימית, יש איזה רצון עיוור שאוכל אותו, כל הבודה הזאת, הכל בנוי על זה, על התפיסה העקומה הזאת. אז כשהאדם לא מצליח לתפוס הרמוניה פנימית בתוכו, ונדמה לו שיש בתוכו תאוות שאוכלות את עצמו והוא לא מצליח להשתלט עליהם, אז הוא מחליט שגם העולם הוא כזה. שימו לב לנוסחה הזאת. ממשיך הרב ואומר, התאווה המינית, כלומר התשוקה שיש בין איש ואישה, כוללת בעצמותה ובסעיפי התאוות החומריות, הדמיוניות, והרוחניות, הרי כל התאווה הזאת היא הולכת, היא קשורה מאוד, לא רק לחומר, בעיקר לדמיון, לרוח, היא כמעט לגמרי נמצאת בכלל ברוח, בדמיון, הכלולים בה. אז התאווה המינית כוללת בעצמותה את החלק היסודי מכל הנטיות כולן. זאת הנטייה הכי יסודית שיש באדם, כן? שממנה יוצא חיים, פריה ורבייה. זה בעצם, אולי נוסיף על זה טיפה, שזה בעצם המקום שבו חומר ורוח הם נעשים אחד לגמרי. כלומר, זה עניין מחשבתי לחלוטין בכלל, זה כמעט לא גוף. כל הגוף פה הוא בכלל עניין של נפש, של רוח, של דמיון, כן? ולכן זה בעצם שיחיות של האדם, המקום שברוח וחומר נעשים להוויה אחת לגמרי, ולכן שם שיח קדושה, ושם יכולה להיות שיח תומה. עכשיו אומר הרב, אם הנטייה המינית הזאת עומדת באדם במצב כזה, שהרוח האצילי שבו יוכל לעלות גם עליה להקיפה, אם האדם נמצא במצב שהרוח האצילי שבו כולל בתוכו גם את הנטייה, את התאווה המינית, גם היא הוא נוהג בה במוסר, בקדושה, כמו שהוא מתפלל בבית הכנסת, ככה גם הוא נוהג בזה עם אשתו, בקדושה, בתארה, לאחדה, לאחד אותה, עם כל המון הכוחות הגשמיים והרוחניים שבאדם, למטרה אחת מוסרית, עליונה, של התגלות אור השם בארץ, אז האחדות מתגלה בעצמותו, וגילוי האחדות האלוהית מתחזה בו בבשרו. אז בעצם מה אומר לנו פה הרב? אומר הרב, שבעצם אם אדם אין בו הרמוניה פנימית, דהיינו, הוא אדם מוסרי מאוד, אדם טוב מאוד, אבל כשהוא מגיע לעניין של התאווה המינית, הוא נהיה חיה. חיה. משתולל, לא מסוגל לשלוט בעצמו. עושה דברים נוראים. אז בעצם האדם כזה הוא פירודי. ואם הוא פירודי, אז כל העולם שלו פירודי. עכשיו, הבאתי פה פסקה מתוך פסקה הרבה יותר ארוכה, אתם מוזמנים לראות אותה, באורות הקודש חלק ג' פרישות פסקה למתת. אבל בעצם מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים שמה שמתרחש בתוך האדם, בינו לבין עצמו, ואפילו, קוראים לזה היום בקטנה, כן? כלומר, בפרטים הקטנים שלו, משפיע אחר כך על תפיסתו ועל התייחסותו בכלל אל העולם כולו. כלומר, כל המציאות כולה נראית לו באספקלריה של מה שהוא רואה בתוך עצמו. אז אפשר להבין שאם בן אדם מרמה במידות ובמשקלות. לא הרבה, 50 גרם ללקוח. זה כל מה שהוא מרמה, 50 גרם ללקוח. זה הכל, זה לא כזה נורא, זה כמה אגורות בסך הכל, נו במה, בקושי היה הוא מתפרנס, מה, כן, היצר הרע, מטמטם אותו, והוא מתחיל ללמד לעצמו יותר וככה. אז לכאורה הוא רימה קצת, לא נורא. אומרת לך התורה, תדע לך, אתה מרמה קצת, אתה תרמה בהכל. אתה מרמה ב-50 גרם, אבל אתה בסוף תרמה, תכפור באשם. מה, איך יכול להיות? על מה אתה מדבר? מה? בסך הכל 50 גרם במידות, במשקולות, מה יש כאן? אז כדי עוד יותר להבין את הדברים, בואו נתקדם הלאה. תראו איתי ביחד במקור ה', אומרת הגמרא בבא בתרא פ"ח עמוד ב', בטח אתם אומרים לעצמכם, מה פתאום הבאתי לעניין מידות ומשקלות מהעניין של עריות, של תאווה מינית שהיא חלילה לא בסדר, אז למה קשרתי ביניהם? אז בואו תראו את הגמרא בבא בתרא פ"ח עמוד ב', אמר רבי לוי, קשה עונשן של מידות, מידות ומשקולות, מי שמרמה בזה, יותר מעונשן של עריות. שמעתם? אז אני קשרתי, או שרבי לוי קשר? בא רבי לוי ואומר, תדע לך, לרמות במידות ובמשקלות, זה עונש יותר קשה מהעונש על עריות. מתאווה מינית מופקרת, שעושה חטאים נוראים. מה, לא הגזמנו? על מה הוא מדבר? שזה נאמר בהן אל, וזה נאמר בהן אלה. כן? כלומר, אצל עריות נאמר כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, תכף נראה את זה. ואצלנו פה נאמר, כי תועבת השם אלוקיך הכל עושה אלה. אז כאילו לשון אלה יותר קשה מאל. מה זה קשור? אל, מה העניין? וגם מה פתאום להתחיל להשוות מידות ועריות, ועוד להגיד שמידות זה יותר מעריות? מה הולך פה? אומרת הגמרא, ומה היא משמע דהי אל, כן, כי את כל התועבות האל, דהי אל קשה הוא, דכתיב ואת אילי הארץ לקח. תרף נראה את זה, פסוק מיחזקאל, שמדובר על מלך בבל שהגלה את שרי הארץ. אז אתה רואה שאילי זה כוח, זה עוצמה. בסדר, שרים, מה עכשיו אל ואלה הפך להיות חוזק קושי, ועכשיו מה, הכנסת לי גם שרים לסיפור? מה קשור שרים לעניין של עריות, לעניין של מידות? מה קשור מידות לעריות? כל פה נראה כזה לא מובן. ממשיכה הגמרא ואומרת, גבי עריות נמי, הכתיב אלה, גם בעריות מופיע במקום אחר המילה אלה. אומרת הגמרא, הוא למיעוט מידות מקרת. שם רצו לרמוז שמה שאמרת לך מידות ומשקלות, אין על זה קרת. ועל העריות כן יש קרת. רגע, אז מה אמרת לי שמידות יותר חמור מעריות? על העריות יש קרת, על מידות אין קרת. אלא, ואלא שואלת הגמרא, מה יודפי הוא? אז אם יש קרת על העריות, ואין קרת על מידות ומשקולות, אז מה העדיפות של מידות על עריות? אומרת הגמרא, דעתם אפשר בתשובה, ואחה לא אפשר בתשובה. הבן אדם הזה כבר שנים מרמה ב-50 גרם. 50 גרם, זה הכל. עכשיו לך תחזיר לכולם. לך תמצא את כל הקונים שקנו אצלך, ולך תחזיר לכל אחד 50 גרם, לך תדע כמה כל אחד קנה. הוא לא יכול לחזור בתשובה. אין לו איך להחזיר. אין לו איך להחזיר. אז מחפשים לו תיקונים, עניינים, שיעשה לציבור, שיעשה לפה. תכלס, תשובה כמו שצריך, אין לו איך לעשות. עריות זה קרת, אבל אפשר לעשות תשובה. אבל אם הוא רימה, פה 50 גרם, פה 50 גרם, שם 50 גרם, את כל העולם, עכשיו לך תחפש את כל העולם. לך תחזיר להם. איך? אז כביכול קשה עונשם של מידות יותר מעריות, כי על מידות קשה לחזור בתשובה. עכשיו מאוד מעניין מה שאומר הרמב״ם. תראו איתי ביחד את הרמב״ם, מקור ה', הלכות גניבה, פרק ז' הלכה י' ב'. קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות, אומר הרמב״ם, כמו הגמרא, שזה בינו לבין המקום וזה בינו לבין חברו. מוסיף הרמב״ם שיש פה עוד עניין, עריות זה בינו לבין המקום, כמובן מדובר ברצון, לא חלילה באונס או דברים כאלה, ובמידות זה בינו לבין חברו, אז זה הרבה יותר חמור. וכל הכופר במצוות מידות ככופר ביציאת מצרים, אז זה כבר ראינו קודם בספרה, אבל שימו לב לתוספת של הרמב״ם, שהיא תחילת הציווי. וכל המקבל עליו מצוות מידות, הרי זה מודה ביציאת מצרים, שהיא גרמה לכל הציוויים. אז פה הרמב״ם מגלה לנו את הסוד הגדול. שימו לב עכשיו רבותיי, והכל פה מתחיל לקבל עמקות שאי אפשר לתאר. באה התורה, מוציאה אותנו ממצרים. אומרת לנו התורה ביציאת מצרים, אני, הקדוש ברוך הוא, הולך לצוות אתכם מצוות. המצוות יהיו, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בספר כוזרי באריכות רבה, גם כשהוא מדבר על עבודת המקדש, הן יהיו פרטניות, מדויקות כחוט השערה, זמן מסוים, מקום מסוים, אנשים מסוימים, באופן מסוים, עם הלכות, עם פרטי הלכות, ואתם צריכים לעשות את זה עם דקדוקי סופרים, במדויק, לפי המידה המדויקת שהתורה קובעת. לא תעשו כך, לא תורה, לא מצוות. כל התורה כולה באה לומר, יש לעולם הזה מידות ומשקלות. מי שחושב לרמות ב-50 גרם בשמירת שבת, ב-50 גרם בצניעות, שידע שהוא כופר ביציאת מצרים, הוא בכלל לא מודה ביכולת האדם לצאת ממיצרי החומר, דווקא על ידי שהוא מקבל עליו את המידות ואת המשקלות של תורה. המידות והמשקלות של תורה נראות כמקבילות, אבל זה בדיוק הפוך, הן הדרך היחידה להשתחרר מקבלי החומר, ולצאת אל החירות האלוהית ולזכות לאור השם. ולכן באה התורה ואומרת, מידות ומשקלות, כמו שאמרנו בהתחלה, למה אני אריך ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך, אומר הספורנו, זה השראת שכינה, אבל כבר למדנו על המשפט, כן, אומר, אבל מידות ומשקלות, יש בזה מבטא עוד יותר מיוחד, כי זה נוגע בעיקר הנקודה, ועיקר הנקודה היא מידות של תורה, מצוות של תורה, חוט השערה של תורה, ומי שפוגע בזה, לכאורה, מה קרה? אתה יודע, קצת בקטנה, כן? אז הוא כבר מקלקל את הדין, קרוי עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה, מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותה מארצם. יש אנשים אומרים, תשמע, אתה יודע, למה צריך לשמור איסור נגיעה? הפך להיות מין שאלה, כאילו זה על תנאי. אתה שומר נגיעה? את שומרת נגיעה? מה זה? מה זה? פה, איזה גברת? הולכת עם כיסוי ראש, והברך נמצאת הרבה למטה. פשיטת רגל, תרתי משמע. מה זה? לא, מה קרה? לא נורא, באמת. אל תתחיל, מה קרה? 10 סנטימטר לפה, 10 סנטימטר לשם, וככה זה ממשיך ומתגלגל. מה קרה? אז אשתו, נכון, אז מה, אז אסור לתת לה נשיקה? אתה יודע, ככה, בברוכים הבאים, מה קרה? מה יש? מה קרה? וככה, אז החבר'ה צעירים, מה יש? אז אסור לראות סרטים, מה קרה? מה יש? הם חיים ביחד, לא נורא, אז מה קרה? זה ממשיך, ולאן זה מגיע בסוף? בסוף פתאום, כל המדינה אומרת, איך זה קרה? איך יכול להיות שנוער יעשה דברים איומים, זוועתיים כאלה? ממש לא מובן. מה לא מובן? לך פה ברחובות, ברחובות מסוימים, ברוך השם, לא כל עם ישראל ככה. לך ברחובות מסוימים אפילו פה, ותראה אנשים שהם לוקחים בבגדים שלהם מידות של ילדים. כאילו היא לובשת מידה של ילדה בת 8, והיא כמובן בת 30, כן? אתה, איפה, מה אתה עושה עניין? מה אתה, איזה פרומר פה? אתה בא לתת לנו על הראש עכשיו שיחות מוסר, רבותיי. מי שלא שומר על מידות של תורה, בסופו של דבר צריך לדעת שהוא מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרב, מגלה אותה מארצם. זה מה שמלמדת פה התורה. אומרת התורה, רק 50 גרם, אתה צודק, מה קרה? כל לקוח תורם לך, נגיד 50 גרם עולה פה איזה שקל, כל לקוח, כולה תורם לך שקל, מה יש? בתחנת דלק לא נותנים דמי שירות? גם פה דמי שירות, מה יש? אני צריך לעמוד פה כל היום סתם? כולה 50 גרם! אומרת התורה, אתה תתחיל עם 50 גרם, ישראל בסוף יגלו מארצם. כי ברגע שאתה כופר ביסוד העקרוני האידיאולוגי, שיש מידות למציאות, יש מתי נכנסת שבת, מה מותר ומה אסור בשבת, יש בגדים, איך לובשים, דרך אגב גם גברים, לא רק נשים, כולם צריכים להיות צנועים, יש יחסים נכונים בין גברים לנשים, ולכן אומר לך, בא אומר לך רבי לוי, תדע לך, קשה עונשם של מידות יותר מעונשם של עריות. מה אתה מתחיל להשוות? יש עוד הרבה מצוות, תשווה להרבה מצוות אחרות. בא רבי לוי בענקיות של האמורה הקדוש הזה, רבי לוי, ואומר לנו, תדעו לכם רבותיי, עריות מתחיל מרמאות במידות ובמשקולות, ומידות ומשקלות יותר חמור מהראיות, כי בסופו של דבר לך תעשה על זה תשובה, אבל דומני שאפשר גם להכניס פה את דברי הרמב״ם, שזה בן אדם לחברו, וברגע שאתה פוגע במידות ובמשקלות בן אדם לחברו, זה בסוף יגיע לעריות, זה בסוף יגיע לגלות ישראל מארצם, זה בסוף יפיל את כל הבניין, כי הכופר במצוות מידות הוא כופר ביציאת מצרים, הוא כופר בכל הבסיס של אנוכי השם אלוקיך, שיש לעולם הזה מידות ומשקולות, ומי שחושב שהוא יהיה פלורליסט, אל תהיה לי כזה יותר מדי אדוק, מה אתה חרדי? מה אתה חרדי? מה זה? יש לנו שולחן ערוך אחד, עוד אחת בשולחן ערוך לא השתנה, לא ישתנה לעולם, נצח סלע ועד. יש מידות ומשקולות, מי שחושב שהוא יזייף רק קצת, לא נורא. מה יקרה עם אישה תשיר ענים זמירות, שזה בית כנסת? אני אומר, אתם רפורמים? אומרים לי, לא, אנחנו אורתודוקסים. איך אורתודוקסים? אישה עולה לתורה, אישה שרה ענים זמירות. מה עם צניעות? מה עם כבוד האישה? מה עם קדושת האישה? שום דבר, הכל בסדר. קרה משהו? לא קרה כלום. תראה, הנה, כולם פה יראה שמיים. יש לנו שיעורים ודפיומים וצדיקים. רק אישה שרה ענים זמירות. מה קרה? רבותיי, מי שמרמה במידות ובמשקולות בסופו של דבר מטמא את הארץ. ואל תגידו, איך יכול להיות? נערים צעירים? איזה דבר? אם יש הפקרות מוסרית בחסות משרד החינוך, היחידה למיניות, רחמנא ליצלן, חומרי התועבה שהם מפיצים כבר כמה שנים טובות, ומשרד החינוך ב4-5 שנים האחרונות התחיל להפיץ את החומרים האלה בכוח, בעוצמה, תוך שהוא מתייחס לכל איסורי תורה כדבר מיושן ופרימיטיבי. באתר הרשמי של משרד החינוך, אחד מגדולי הרבנים אמר לי, מה? תוכיח לי. אני מראה לו את האתר. אומר לי, אבל תראה לי שזה משרד החינוך. אני מגדיל, מראה לו את הסמל, משרד החינוך. הוא לא האמין מה הוא רואה. הוא ישב ישר, התחיל לכתוב לשר החינוך, מה זה, מה ראי, איזה מין דבר זה? הקטסטרופה הבלתי נתפסת הזאת, שמלעיתים את ילדי ישראל בתומעה פרעונית, נוראה ואיומה, ואחרי זה אומרים, איך יכול להיות? איך זה ממש מזעזע? מה מזעזע? אתם חינכתם לזה. אנחנו חינכנו לזוועה הזאת? לא יכול להיות. אדוני, מי שמרמה במידות ובמשקולות, שלא יתפלא שזה בסוף מגיע לעריות ובצורה החריפה, שכבר כל העולם, תדעו לכם, התקשורת העולמית היום מדברת על מעשה הזוועה שאירע פה במדינת ישראל כלפי נערה צעירה. כל התקשורת בעולם מדברת על עם ישראל, איזה זוועה התרחשה פה. ואני שואל אתכם, האם זה לא מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, השם יצילנו שלא יהיה, אבל מפיל את ישראל בחרב, מגלה אותה מארצם. אנשים חושבים, לא קרה כלום, אתה יודע, קצת פתיחות. מה יש? אני זוכר, הייתי באיזה מקום שאנשים צדיקי צדיקים, הביא אותי לדבר, והתחילו לדבר נגד המנהל, למה הוא מקפיד על הבנות שילכו בצניעות? אז אמר בסוף שלב, אמרתי לו, אני לכאורה לא המנהל, אמרתי לו, תעצור שנייה אחת, איך נתת לה לצאת ככה מהבית? אני אומר לה, היא אומרת, טוב, אבל היא יצאה ככה. אמרתי לה, גברת, זה אש, זה אש הדבר הזה, לרמות במידות ובמשקלות, גם מידות של בגדים, גם מידות של לנפח את עצמך כאילו אתה איזה נביא ואני לא. כל רמאות במידות ומשקלות, צריך להבין שזה היסוד של כל האמונה הישראלית. אבל יש באמירה של רבי לוי עוד דבר מאוד מעניין. תשימו לב שאיך הוא מוכיח שרמאות במידות ומשקלות כביכול יותר חמורה מהעריות, למרות שהעונש של העריות יותר גדול. מהמילים אל ואלה, אלה כתוב היה פה אצלנו, כי תועבת השם אלוקיך הכל עושה אלה. לעומת זאת, שימו לב במקור ו' בויקרא י"ח, בסוף פרשת אחרמות כמדומני, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ. עכשיו שימו לב, אבל תשימו לב טוב, שואלת הגמרא, כמו שראינו, מאיפה אתה יודע שאל, המילה אל זה משהו קשה? אז היא מביאה את הפסוק הבא, תראו במקור ו' באמצע השורה, יחזקאל י' ז', אמורנה לבית המרי, כן, כל שישראל אז מרדו בהשם, הנה בא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה ויבא אותם אליו בבלה, ואז הפסוק מסתיים, ואת אילי הארץ לקח. אז מה זה אילי הארץ? אילי הארץ זה שרי הארץ. משם מוכיח לוי, רבי לוי, משם הוא מוכיח שבעצם הלשון של אל זה לשון קשה מאילי הארץ. עכשיו אני שואל אתכם, שימו לב טוב. בהתחלה התפלנו, מידות ומשקלות קשור לעריות. עכשיו אני רוצה להכניס לכם רכיב שלישי. מידות ומשקלות, עריות ושרי הארץ. כשאתה שואל את עצמך, האם יש קשר בין הרמאות במידות ובמשקלות, ההתפוצצות של יצרא דעריות בכל רחבי הרשת, במקומות מסוימים, ברחובות, אני לא אומר, רוב עם ישראל ברוך השם לא ככה, ברוך השם, כן? לבין, איך לקרוא לזה, העריות והרמאות במידות ובמשקלות, של כל הפוליטיקה והיחצנים שלה וכל מה שהולך היום במנהיגות של עם ישראל, שגם על זה כל העולם מסתכל ואומר, מה הולך עם הישראלים האלה? מה זה, בחירות שלישיות? כמעט היה בחירות רביעיות כבר. מה הולך שם? לכאורה רבי לוי רומז לנו שיש קשר בין מידות משקלות לעריות, זה כבר ראינו, ושכל זה גם קשור לשרי הארץ. זה קשור לשרי הארץ. אני רוצה שתראו איתי ביחד, פרשת כי תצא היא כל הזמן עוברת מענייני עריות לענייני ממון, כל הזמן. בואו תראו איתי ביחד במקור זין. אומרת התורה בדברים כ"א, תחילת פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. שימו ללשון, שימו לב ללשון, כי תצא. כשאדם יוצא למלחמה, הוא יוצא מהמידה שלו, מהמשקל שלו, מהאיזון הרגיל שלו. כיוון שהוא יוצא מהמשקל הראוי, וראית בשביה אשת יפת תואר. אומרת התורה, כשאדם הולך למלחמה, הוא עלול לאבד את הצפון, לאבד מידות ומשקלות, והתורה אומרת, אפשר להבין, זה לא טוב, דיברה תורה כנגד יצר הרע, תעזוב את זה, לא רוצים את זה, וברוך השם שהיום כבר אוסרים את זה, והתורה שמחה בזה. אבל אז אומרת התורה, בינתיים, עד שתצליחו להתגבר על זה בזמן מלחמה, והגבילה את זה, מה מותר, מה אסור, וזהו. מה בעצם אומרת התורה? שלא בזמן מלחמה, אז אין דבר כזה, להתחיל פתאום, אתה אשת יפת תואר, אין דבר כזה. אבל מכל מקום ראינו עניין של עריות, וראינו יציאה מהמידה. הלאה, בדברים כף ב', לא תראה את שור אחיך, או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השבת ישיביהם לאחיך. אז עברנו פה לענייני ממון, נכון? הכל בפרשתנו. ואז אחר כך יש, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר סמלת אישה. כן? אל תתחילו לי פה להחליף, גבר נהיה אישה, אישה נהייתה גבר. מיד אחרי זה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, ציצית. אחר כך יש אונס, ולנערה לא תעשה דבר, כי כאשר יקום איש על רעהו, הוא רצחו נפש. כן, הדבר הזה, תורת ישראל היא זו שהביאה לעולם את האמירה היסודית הזאת, שאונס הוא רצח. רצח, שימו לב, זה כל הזמן נמצא. ממונות, עניינים בין אדם לחברו, ועריות. הלאה, בדברים כף ג' לא תשיך לאחיך. הכל פרשה שלנו, ריבית. מוצא שפתיך, תשמור ועשית, שמור על יושר בדיבור שלך. דברים כף ד', פרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, וכתב לספר כריתות, נותן לגט, יצא מביתו, הלכה איתה להישחרר, אהו עזב אותה, רוצה לחזור לראשון, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, כי תועבה היא לפני השם, ולא תחתי את הארץ. לא מתחילים להחליף פה נשים, וכשאוניברסיטה דתית בישראל עושה כנס על נישואין פתוחים, זה בסדר, זה מלומד, זה אקדמי, אתם מרמים במידות ובמשקלות, אתם מרמים בעריות, וזה הולך ומתפשט הלאה לכל המערכות. ממשיכה הלאה הפרשה שלנו ואומרת, כי תשה ברעך, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, יש לך לווה, אל תשאיר לו את השמיכה שלו, אל תתחיל לרדת לחייו, אחר כך לא תעשוק שכיר, ביומו תיתן שכרו, שלם את המשכורת בזמן, אחרי זה ייבום, עוד פעם, איש ואישה, כי ישבו אחים יחדם, את אחד מהם בינן לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו בישראל. ואז הפרשה מסתיימת, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן למען יאריכו ימיך. מה אנחנו רואים? שכל הפרשה כולה, היא בעצם פרשה שמדברת על הקשר בין היסודיות של מידות ומשקלות, לדעת שהתורה נותנת לנו את הכללים המדויקים של חיי עושר, של חיים נשמתיים, של חיים לאומיים מלאים בתרבות ואהבת אחים אמיתית, טהורה, נקייה, עם מנהיגות שצומחת באופן טבעי מתוך המקום של הטוב והיושר והתום ונקיות הכפיים והשמירה על המידות, ואז ממילא אתה גם מקבל מנהיגות שהיא נקיית מידות, ולא כל מה שאנחנו רואים היום את הנבחרת של המאה ה-20 האלה שאתה אומר, ריבון העולמים, אם היה אפשר פשוט להזיז אותם, להביא פה איזה מנכ״ל שיסדר את העניינים, לא יודע כבר מה לעשות, יודע בעזרת השם, אבל זה היום ונורא. הכל מתחיל ממה? אדוני, אין מידות, אין משקולות, בן אדם יכול ללכת ערום ברחוב, נישואים פתוחים, שבת לא שבת, אין אפילו סטטוס קוו כבר, איזה, כל אחד עושה מה בא לו, מביא לך יחצן, משלם לו ים של כסף, מרמה את כל המדינה שהמידות שלו זה מידות טרומיות, ושהוא אדם גדול וענק ומדהים, אתה נפגש איתו, אתה רואה גמד יער, אתה אומר, הגמד יער הזה, איך מוצג בתקשורת, כאילו איזה מלך העולם, איך יכול להיות, מרמים במידות ובמשקלות, זה מקצוע היחץ, לא כולם, יש אנשים טובים, אבל ברובו, מה הוא עושה? לוקח בן אדם ומרמה במידות ובמשקלות. אין שום בעיה, תרמה, תספר שכבשת את אוגנדה, ותספר שאני לא יודע מה עשית, ותעשה מעצמך תנפח, תגיש את עצמך כאילו אתה, לא יודע מי. הכל מתחיל ממה, ושימו לב טוב, מהוותרנות הנוצרית על המידות של תורה, על המצוות של תורה. והדבר הזה פשה בכל הארץ, בכולם כמעט, רחמנא ליצלן. והדבר הזה צריך לתקן אותו, גם אצל אנשים צדיקים. אסור לרמות, אסור לזייף במידות ובמשקלות. עכשיו אומר לנו הרב, תראו איתי ביחד במקור ח', אורות התשובה, פרק י' ב', פסקה י'. המתודה, כן, זה לא סתם, אני טוען שהרב פה רומז, יש שם פסוק שהוא מביא אותו, וזה תודה, שאומר, תביאו את התודה, לא בזמן, לא נורא, אפשר להביא אחרי הזמן, עבר, לא, תביאו אחרי, זה כאילו מת תודה, כן? אבל המתודה, השיטה, העוזבת את האמת והמשפט. אין אמת, אין משפט, אין אמת אחת. אין אמת אחת, זה בסדר. פוסט-מודרניזם. מה זה פוסט-מודרניזם? לרמות ובמידות ובמשקלות. זה בדיוק זה. זאת האמת שלך וזאת האמת שלו. נכון שאנחנו ישראלים וזאת האמת שלנו, אבל לערבים יש את האמת שלהם. ולפי האמת שלהם, כל הארץ הזאת היא בכלל שלהם, וגנבנו להם אותה. איך מסתדר? הרי לא מצרים, לא ירדן, אף אחד לא אומר זה שלי. אז מי בדיוק? ממי לקחנו? מה זה משנה? זאת האמת שלו. אבל יש מידות, יש משקולות, יש אמת אלוקית. אין. אם אין, אתה תגיע בסוף לזוועות. אל תשאל למה זה הגיע לשם. אומרת התורה, אומר הרב קוק, המתודה עוזבת את האמת והמשפט והולכת אחרי לבבה. זו מינות. זאת המינות. הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה. אתם מבינים שאם הכל מותר, אז ברגע שמשתחרר היצר הזה, ואני לא יכול פה להגיד, בכל זאת בית מדרש קדוש, להתחיל להגיד לכם לאן הדברים מגיעים, ברוך השם שלא כולם יודעים, זה מגיע למקומות מטורפים. אז ברגע ששחררת, אז מי אמר שתעצור פה? למה שזה לא ימשיך? עכשיו, מה זה למה שזה לא ימשיך? זה ימשיך, זה כבר שנים ממשיך. נערים צעירים שרוצחים אחד את השני, הוא הסתכל על החברה שלו, הוא אמר לו איזה מילה, רוצחים. יש לי חבר, רב גרעין תורני במרכז הארץ. אחד שם רצח את חברו. אחרי זה הוא עומד שם איפה שהלכו לנחם. לנחם, כן? עומדים שם כל החבר'ה. הוא אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לדעת, למי פה יש סכין? לא היה נער אחד שלא היה לו סכין, או בחגורה, או בגרב, או בכיס, או בגב, או בפה, כל אחד, סכינים מתקפלות. כל החבר'ה שם, כולם שלפו סכינים. לא היה נער אחד בלי סכין. אתם מבינים איפה זה נמצא? מי צריך שבת? מי צריך קדושת המשפחה? אנחנו נחליט שגבר זה אישה, אישה זה גבר, גבר עם גבר, אישה עם אישה. לא, זה מה בא לנו, אנחנו, מה אתם פה, הדתיים, הדתיים. ובסדר, עכשיו כולם, מה זה הזוועה הזאת? איך זה הגיע? איך זה הגיע? אז אומר הרב, זו מינות הגוררת אחרי כל רצח וכל זימה. הפירות של הדעות והמידות של העמים המתחנכים בתרבותה. כשרואים את העמים, אנחנו עכשיו בזמן של קצת ירידה, שבעזרת השם נעלה ממנה, כן? בעזרת השם. אבל יש עמים שחיים ככה אלפי שנים. אז אומר הרב, כשרואים את הדעות, המידות של העמים המתחנכים בתרבותה, הם מעידים על עצמיות פנימיותה, ואין כל כוחה. אז אם ככה, איך היא מחזיקה? הרי אין בה כלום, רק רצח וזימה, שוברת את כל המידות, הכל בסדר, ותרנות, לא נורא, אתה יודע, הרי אי אפשר להתגבר על היצר, הוא לא היה יכול לעצור את עצמו, כל הצדקות הפסיכולוגיות האלה. אז הוא אומר בעצם, אז מה מחזיק את כל הדרך הזאת? הוא אומר, אין כל כוחה, כי אם בניצוצי הקדושה, הגנובים שלה, פשוט גנבה ניצוצי קדושה, מתוך אוצר ישראל החי, שהיא פולטתם כמעה כמעה, מוציאה אותה מתוכה קצת קצת, עד אשר תיאר נפשה לגמרי, יצא ממנה כל מה שהיא גנבה מעם ישראל, חיל בלב היקיענו מבטנו יורישנו אל. ואז ישמש הניצוץ הקדוש, שנבלע כל כך בגויים ככלי אין חפץ, כלומר ההשפעה של עם ישראל במהלך הדורות, שכאילו שוכבת שם, אי שם בעמים, להתעורר, להעיר לבמים רבים, להפוך להם שפה ברורה. לקרוא בשם השם אלוהי ישראל, ברוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם. זוהי הרוח שתתקן את העולם. אומר הרב, לא רוח זר, רוח טיפשות וחולשה, רוח שכלות והפקרות מוסרית. לכו תבדקו, אל תבדקו. מה עושים היום במסיבות שמיניסטים, במקומות שאין שם תורה ומצוות? הטירוף הכי טירוף שאתם מעלים בדעתכם לא מגיע למה שעושים שם. לא רוח, אומר הרב, לא רוח זר, לא רוח טיפשות וחולשה, לא רוח שכלות והפקרות מוסרית, התומך אושיותיו השקריות על יסוד הוויתור. תראה, גם הם רוצים מדינה, אז בוא נחתוך ונעשה שתי מדינות לשני עמים, מה יש? למה לא, מה יש? בוא נוותר ונחתוך את הארץ. למה לא, מה יש? מה קרה? תהיה נחמד, תהיה אוניברסלי, תתמלא באהבת האדם. גם הם בני אדם, גם למה לא, מה יש? התומך אושיותיו השקריות על יסוד הוויתור, שהוא, ויתור כזה, בוז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדק. שרק חסד לאומים במרכאות כזה, הוא מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה. אין, עשו הסכם, אלק, הסכם אוסלו, מאות רבות של יהודים כבר נרצחו. שלום, מה שלום? הרי פעם הם היו חיים איתנו, זה בונה, זה, דש לאבא כביכול, כן, היה דרכי שלום, הכל היה, מה זה, היו חיים ביחד. איך שהגיע הדבר הזה? חומות, גדרות, אלה מנסים לרצוח, אלה זה, ודברים נוראים, פשוט הרס גם את מה שהיה, שגם זה לא היה מושלם. זה ברגע שמתחילים עם ויתור שהוא שקרי, מרמים במידות ובמשקלות, זה מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה. יבוא אלוהינו ועל יחרש, אש לפניו תוכל וסביביו נסערה מאוד, מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, שקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועל כל עמו ישראל. יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, יספו לי חסידיי, קורתי וריתיה לזבח, כי אלוהי משפט השם אשרי כל חוכי לו. ופה צריכים ללמוד ולהבין, המציאות שאנחנו עומדים בה היום במדינת ישראל היא מציאות מאוד 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 בעייתית, מאוד בעייתית. אנשים חלקם מסתגרים במקום של תורה ומצוות ולא מעניין אותם כלום מה קורה בחוץ, ואנשים חלקם פשוט תורה ומצוות לא מן דחר שמה, מסתובבים כמו חמנה לצלן במקומות הכי גרועים בעולם, ואנשים שעומדים באמצע שאינם יודעים את תפקידם, חלק מהם מחכים את אלה, חלק מהם מחכים את אלה, להרים דגל וללכת אחריו מתוך אמונה בצדקת הדרך, חולשה, תחפש, מעטים, יספו לי חסידיי, קורתי וריתיה לזבח. צריך לדעת שאנחנו לא יכולים לזייף, יש לנו מידות, יש לנו משקלות, אנחנו עם השם. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוהים. אני השם אלוקיכם, לא גלתי אתכם אחרית כראשית בשביל שתלכו ערומים ברחובות ואחר כך תשאלו איך קוראים זוועות נוראיות אצל הנוער הישראלי. לא בשביל זה גאלתי אתכם. חברים, אנחנו צריכים להתחזק במידות, במשקלות של תורה, באהבת השם, באהבת עם ישראל, באהבת ארץ ישראל, ולדעת שאנחנו צריכים להפסיק לזייף. הגאולה ממתינה לנו בפתח, היא שואגת, היא צועקת. בבקשה, תחזרו אל עצמכם, שובו בנים סובבים, שובו אליי ואשובה עליכם. ואנחנו מתפעלים, השיבנו השם אליך ונשובה ונשובה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, חדש ימינו כקדם, חזקו ואמצו.